אנחנו דיברנו, נדמה לי, על ה... כן, התופעה הזאת ש... שאנשים מציירים את, את החסידות שהיא תלויה באמירת מזמורים ובידויים וכו', נכון? על זה דיברנו פעם שעברה. זה אצלנו בבית, נכון? כן. אז בואו נמשיך שם אחרי ה... יש פה כל כך הרבה מהדורות. קניתי בשיעור א' יותר מהדורה אחת של אשכול. לא יודע אם בכלל היום יש לה זכר למהדורה הזאת. הייתה מנוקדת יחסית למהדורה הקודמת, שגם ניקוד לא היה בה והיה בה כתב קטן. אז זהו, יש כל כך מהדורות שאני לא יכול להגיד לכם איזה עמוד זה. טוב. ראה, כי אין דברי חסידות, החסידות וענייני היראה והאהבה, תאורת הלב, דברים מוטבעים באדם עד שלא יצטרכו אמצעים לתלותם, אלא ימצאו אותם בני אדם בעצמם כדי ימצאו כל תנועותיהם הטבעיות. כשנה והיקיצה הרעה והסבה וכל שאר התנועות החפות בטבעינו. אלא ודאי שצריכים ממנו אמצעים ותחבולות לקנות אותם. אומר לנו הרמח"ל, תשים לב, אתה תראה, שהעניינים שאנחנו מדברים עליהם, כלומר אותם מדרגות, אמרנו, ספר מסילת ישרים זה בעצם מדריך של החיים. הוא קשור לכל אדם ישראל בכל שלב שלו של ההתפתחות. הוא בעצם הספר, אפשר לקרוא לזה, כיצד לחיות נכון ב-120 שנה. אצלנו אין כזה משהו פטנט אמריקאי, איך בשמונה שבועות אתה תהיה מושלם. אצלנו 120 שנה אולי. תגיע אולי למה שאתה צריך להגיע. שלמות מוחלטת אין לנו. כן, ואומר לנו פה הרמח"ל, שאתה תראה, כשאתה תתבונן, אתה תראה שבעצם אותם דברים שאומרים עליהם, יראה, אהבה, טהרת הלב, כן, זה דברים שהם מוטבעים עד כדי שלא יצטרכו למצוא אותם. פה משהו שיש בהם, כן מוטבעים באדם, אבל לא מוטבעים עד כדי שלא נצטרך אמצעים לקנותם. אלא מהי? אנחנו כן צריכים אמצעים ותחבולות לקנותם. כלומר, אנחנו צריכים למצוא דרכים איך בסופו של דבר, להגיע למצב כזה שהחיים שלנו כוללים אותם. זאת אומרת, אדם שרוצה להגיע למצב שהוא יש בו יראת שמיים, אז הוא צריך עבודה. כן, אנחנו נראה, זה חלק מההצעה של הספר. הוא רוצה להגיע למצב של אהבת השם, צריך עבודה. זאת אומרת, זה תחפולות, כן? גם צריך משהו מתוחכם כזה. כן, תחפולה זה משהו שצריך חוכמה. לא רק איזשהו מין דברים פרקטיים וכו', כן, זה צריך להיות מתוחכם. לא ייבצרו גם כן מפסידים להם שחקו מן אדם. כלומר, אתה תראה גם שגם אם אתה מוצא דרך שנראית לך מסלול שהוא טוב כדי להתפתח, אתה תוכל לראות שיש הרבה דברים שמפחים להתפתחות. כן, בוא ניתן דוגמה. מעולם אחר, אבל זה בדיוק אותו עניין. נגיח... אדם קובע לעצמו לשפר את מצבו הגופני. הוא, אין לו כושר גופני בכלל, הוא מטפס כמה מדרגות, מרגיש, מתנשף ומתנשם. צריך לשפר את הכושר הגופני. אז קודם כל צריך לשאול את עצמו, מה הדרך? אז חקר, בערך הגיע למסקנה, הדרך היא אימון מדורג, להתחיל מ-5 דקות ריצה עד לריצה של חצי שעה ברציפות. במשך כמה זמן אפשר להגיע לדורג, על פי תנאי גופו וכו', זה ייקח לו חצי שנה. טוב, עד לפה מצאת דרך, מצאת מסלול. עכשיו, מה זה המפרעים? מפרעים צריך מנסתיים, מתאימות לריצה. מנסיים שלו לא מתאימות, הסנדלים שלו לא מתאימות. איזה גאוויר יכול להיות מפריע? יכול להיות מפריע זה שהוא יהיה עייף, יכול להיות זה מפריע זה שהוא יהיה רעב. זה נקרא מפרעים. כלומר, התמודדות עם דברים מהסוג הזה, זה לא ההוצאה לפועל, כן, של ההתפתחות, זה התמודדות עם דברים שהם בעצם מקשים לנו את ההתפתחות. ואגב, אנחנו אמרנו את זה, שהמבנה הזה שמציע המסילת ישרים, להתבונן על הדבר, אחר כך לחשוב מה הדרך מגיעים אליו, אחר כך להתחיל לחשוב על הדברים שמפריעים, אמרנו שהוא נכון בכל תחום בחיים. בכל תחום. אדם רוצה להצליח בלימודים. לא יודע, הלך ללמוד מחשבים. נניח הוא מכיר את היכולות שלו והוא יודע שהוא מסוגל להגיע לציון 80. לדבר כזה יש לו מסוגלות אם הוא עכשיו הוא צריך לשאול את עצמו, אם זאת המטרה, אז עכשיו איך אני מגיע לדבר הזה? אז הוא מכיר את עצמו, והוא יודע שכדי להגיע לדבר הזה, הוא צריך לחזור על כל החומר למבחן 3 פעמים. הוא יודע שפעם אחת לוקח לו 3 שעות, ופעם שנייה זה ייקח לו כנראה 2 שעות, פעם שנייה 1 שעה, אז סך הכל 6 שעות לימוד. איך אני מוציא לפעול את 6 שעות הלימוד? יש לי 6 ימים, אני כל יום הוציא לפעול שעת לימוד, וזאת השם, אחרי 6 הימים הללו אני מוכן. טוב, יופי, מצאת את הדרך. יש גם מפריעים, נכון? לא כל מפריע אחד, אולי לא תמצא אפילו 1 שעה ביום. אחרי השני, אולי תמצא 1 שעה ביום, אבל תהיה אחרי שאתה בדרך כלל עייף, או אחרי שאתה בדרך כלל רעב. מפריע השלישי, אולי באותו מקום שאתה מעוניין ללמוד, יכול להיות שיהיו אנשים שנמצאים שהם יפריעו לך ללמוד. וכן הלאה. זה, אם כמו שהדגשנו בפעמים הקודמות, זה צורת, נקרא לזה, הדרכה שיש בספר הזה. כן? הצבת המטרה, אחר כך, כלומר, הגדרת היעד, אחר כך חיפוש הדרכים איך מגיעים ליעד הזה, וההתמודדות עם הדברים שעלולים להפריע. כן, מאוד מאוד מסודר, הצורת חשיבה הזאת. אם כן, איפה? איך לא יצטרך להוציא זמן על העיון הזה, לדעת אמיתת הדברים ולדעת איך לקנותם ולקיימם. אמיתת הדברים, כלומר, זה להבין מה אני מחפש. זה אמיתת הדברים. הדרך לקנותם זה איך אני מגיע לזה ולהתמודד עם הדברים המפריעים. מאין תבוא חוכמה הזאת בלב האדם אם לא יבקשנה? כמו של הרמח"ל, אם אתה לא תחשוב על הדברים, זה לא יבוא. זה לא יבוא. אני זוכר אצלנו, כשהיינו בתיכון, היו 3 סוגים של אנשים. היו אנשים שחליטו שהם לא לומדים. לא לומדים. לא יודע למה התייאשו, שמחתחילה החליטו שזה לא הדבר הכי חשוב בחיים. לא לומדים. כל יום מה הם עושים? חוזרים מחויבויות, אחרי שחזרו מהמחויבויות הם חופשיים. היו סוג אחר של אנשים שחרוצים. היה סוג של הרבה באמצע, הרבה אנשים שהיו באמצע, שהם רצו ללמוד, אבל הם היו מסתובבים כזה בסערוריות. לא, כן, הוא רוצה. מה ההבדל בינם לבין? הרבה פעמים רוב ההבדל בכלל לא היה בכישרונות. בכלל לא. בקבוצה המצלית היו לפעמים בעלי כישרונות יותר מאשר הקבוצה של החרוצים. רק ההבדל היה, אנשים החרוצים, היה להם איזשהו משהו בטבע הנפש שלהם, שהם היו אנשים פרקטיים יותר. כלומר, פרקטיים לא מובן הגף של המושג הזה. אלא במובן של ענייניים. כן, יש לנו מבחן, אנחנו רוצים להצליח בו. צריך כך וכך שעות לימוד, אז מה אתה מדמיין? גם הוא בקבוצה האמצעית רוצה להצליח במבחן. אבל הוא וזה ופה ושם, מהון להון, כבר 12 בלילה. אז הוא גם לא למד שום דבר, והוא גם מתוסכל. מילא אם הוא היה בקבוצה הראשונה, אלו ששמחים בחלקם שמתבטלים. אז בסדר, ברוך השם, לפחות של העולם הזה. אבל אלו לא כאן ולא כאן. והרבה פעמים אנחנו כמו הקבוצה הסערורית הזאת, באמת. רוב האנשים מסתובבים ככה בעולם מתוך איזשהו מין שדר כזה. זאת אומרת, כן רוצים להתקדם, כן רוצים להתפתח. אבל זה מה שהוא אומר פה, מה הוא אומר פה? אם אתה לא תבקש את הדברים, לא תרצה בדבר הזה, לא תתחיל לחשוב על הדברים, לא תצליח להתקדם. לא יקרה שום דבר מאליו. מה שיהיה פשוט אתם תוסקה. עד שאולי אתה תחליט להפסיק לרצות את אותו דבר, ואז זה יפסיק להטריד אותך. כיוון שכבר התאמת אצל כל חכם צורך תמימות העבודה וחובת תאורתה ונקיונה, שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל, אלא נמסת ומתואבת. דרך אגב, זה עצמו תהליך של ברור. כן, לכן הוא קורא לזה כיוון שכבר התאמת אצל כל חכם. כלומר, אחרי שברור לנו שיש צורך בתמימות העבודה וחובת תאורתה וכו'. תמימות העבודה כמובן עבודה שלימה. במובן המעשי לפחות. כן? האדם מקיים את המצוות עם דקדוקי המצווה. חובת תאורתה, זה מה לתאר את הלב. כן? וניקיונה, זה מה לתאר יותר את המחשבה. כלומר, תארה קשורה למחשבה. שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל, אלא נמאסת ומתואבת, כל עוד דורש השם, יכול להיות את המחשבות ומבין. מלא יש משמעות להלכי הנפש של האדם בקיום העבודה, מה נענה ביום תוך חיים? התרשה לו מן העיון הזה, והנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו, שהוא עיקר מה השם אלוקינו שהוא מימן. ייתכן שיגע ויעמול שכלנו בחקירות אשר לא נתחייבנו בהם, ופלפולים אשר לא יצא לנו שום פרי מהם, ודינים אשר אינם שייכים לנו, מה שחייבנו וראינו חובה רבה נעזבו להרגל ונחל במצוות אנשים ולומדע. אין לנו רמחל, איך יכול להיות שאנחנו משיגים את עצינו כל הזמן בכל מיני בירורים וכו'. ובדברים היסודיים האלו אנחנו לא משקיעים, כן, אז אין כבר את הרמחל טוב, אז יאללה בוא נפסיק לחקור בעניינים רחוקים. אלא הכוונה היא שברור שתחילנו לסדרה עדיפות. ייתכן שלא נמצא זמן ביום להתבונן בדברים הללו. אלא שאין כוונתו שכל היום אדם מתעסק בזה. אנחנו נדבר על זה יותר בהמשך, על המינון של כמה זמן צריך להיות מתבונן בדבר הזה. ודאי שתורה ולימוד התורה הוא הדבר המרכזי והבסיסי, שבסופו של דבר הוא הכוח המזין את כל ההתפתחות הזאת. אבל ודאי שמתוך כן, סדר היום של האדם, אז צריך למצוא את הזמנים שבהם הוא מתבונן. אם לא נסתכלנו ולא עיינו מהי היראה האמיתית ומה ענפיה, מה זה יראה? יראה זה לפחד מהקדוש ברוך הוא. מה זה לרעוד? כשאני אומר את שם השם, אז מה אני צריך ככה כולי לרעוד? יראה זה בעצם לחיות מתוך תחושת פחד. זה הדבר הרצוי. זה לא סביר כל כך, אז מה קורה שאני אדם פחדן כזה, חי מתוך חששות? זה מחלה נפשית לחיות מתוך חששות, מתוך חרדות. צריך להבין מה זה. אז לא, אז כל אחד יגיד לא, זה לא הכוונה. אז מה כן הכוונה? אבל אתה אומר את המילה עירה, אז מה אתה כן מתכוון כשאתה אומר את המילה עירה? איך זה צריך לבוא לידי ביטוי? זה מה שאומר, אם לא עיינו מהי העירה, איך נקנה אותה ואיך נמלט מן ההבל העולמי המשכח אותה מליבנו. פה כבר עומז בדברים שכותב אותה בהמשך על ההבל העולמי. הדבר הזה צריך להעריך הרבה, אבל נאמר כבר עכשיו בקיצור נמרץ. ההבל העולמי בעצם כולנו שייכים לתוכו. הוא חייב אל העולמי. זה לא קשור לשאלה מה אנחנו עושים. גם אדם שנמצא כל היום בבית המדרש, הוא בעצם מושפע מאותו הבל העולמי. פירוש ההשפעה הזאת. ההשפעה הזאת, המשמעות שלה, היא יכולה להתחיל מה... קודם כל, ברמה הכי הכי בסיסית, מהצרכנות הגופנית, שכל אדם, כל אדם באשר הוא אדם, יש לו גוף. הגוף הזה... יש לו תביעות חומריות. יש תביעות חומריות שהן מוצדקות, כי הן נצרכות לקיום הגוף. יש תביעות חומריות שהן מופרזות, מעבר למה שנצרך לקיום הגופני. יש תביעות חומריות שאין בהן תועלת, יש תביעות חומריות שיש בהן תועלת. אחר כך, אנחנו חלק מחברה. כל אדם הוא חלק מחברה. אנחנו לובשים לבוש מסוים, שהוא מקובל בחברה שאנחנו חיים בה. ללכת לחברה אחרת, אנחנו נראה מאוד מוזרים. צריך ללכת לאיזה ג'ונגל כדי לראות מוזרים. אפשר ללכת לחברה שהיא חיה בקרבת מקום מאוד אלינו, ואנחנו נראה שאנחנו נראים שונים. אז אתה חי מתוך חברה מסוימת, אתה מושפע מהחברה הזאת. גם לא החברה הקרובה עליך משפיעה עליך, גם החברה הרחוקה משפיעה. כל מיני דעות או מחשבות או צורות וסגנונות של חיים, אנחנו חיים ונפגשים איתם. כל זה כלול במושג ההבל העולמי. התכונה של ההבל העולמי, שהוא משכח את היראה האמיתית. האמיתית תכוונה לחיים מתוך השייכות לריבונו של עולם. פירוש משכח, מה אם שאלו אותך מה הדבר הכי חשוב בחיים, אתה לא תגיד שזה בעצם היה מרבנה של העולם? החיים מתוך שייכות לרבנה של העולם, אתה שתגיד. שאלה עד כמה הידיעה הזאת, או עד כמה המחשבה הזאת היא דבר שממלא אותך. עד כמה אתה חי מתוך הדבר הזה, שאתה רק יודע זה בידיעה בעלמה. אהבה כמו כן, אם לא נשתדל לקבוע אותה בלבבינו, בכוח כל האמצעים מגיעים אותנו לזה, איך נמצאים בנו מהנבוא הדבקות. ההתלטו דפשתנו, אם הוא יתברך עם תורתו, אם לא נשאל גדולתו, לרומותו אשר יביא לנו דיקות הזה. כל דברים אלו אנחנו נדבר יותר בהמשך. צר מחשבתנו, נשתלנו הכותר מן המומים שבטיל בטבע הגופני. המידות כולם הצריכות בוחן תיקון והישרה. וכולו, מי ישרם ויתקנה עם עשינים לבלם, זה גם דבר תקדוק גדול. אם שמת לב, הוא דיבר על יראה, אהבה, טהרת המחשבה ומידות. ארבעה דברים שונים לגמרי. אבל זה יראה לא אותו דבר. יראה זה הכוונה, התחושה של יראה. אדם חי מתוך הרגשת יראה כלפי הקדוש ברוך הוא. זה לא מדויק המושג הרגשה, אבל זה הכי התקרוב כדי לסבר את האוזן. אהבה זה גם סוג של הרגשה. כשהנפש היא חפיצה להידבק בקדוש ברוך הוא. כמו אהבה. אדם אוהב את חברו, רוצה בקרבתו, רוצה להיות בלחיצתו. האהבה הזאת היא בעצם הרגשה מסוימת, איזשהו מין מצב של הנפש. הערת המחשבה, מדובר על מה שקורה במחשבות, לא בהרגשות, שהמחשבות הן אך ורק על דברים תיאוריים. ואת הכוונה היא, לא במובן הזה שאדם לא חושב מחשבות עבירה, בלבד. זה נקיות המחשבה. הערת המחשבה זה מדרגה יותר כבר. הכוונה היא שהמחשבה המודעת היא חושבת על הדברים רק מתוך שיקולים תיאוריים. זאת אומרת לשמה. את אדם עושה פעולה מסוימת, מה שעולה לו במחשבה כשהוא ניגש לעשות את הפעולה הזאת זה שיקולים לשמה. או שיקולים נמוכים. ומה שהוא כותב פה, מידות. מידות זה לא מחשבות וזה לא הרגשות. אפשר לומר שמידות זה מין אבני יסוד הקיימות נפשותינו, שמתוכם, כלומר מתוך אבני היסוד הללו, הנפש שלנו מתנהלת בצורה כזו או בצורה אחרת. הייתי מדמה את המידות למעין יסודות, יסודות כימיים שמרכיבים את התרכובת המסוימת. לא בדיוק משל מדויק, כי התרכובת היא בעצם כל כולה יסודות. הנפש שלנו לא כל כולה מידות, אבל בהחלט נכון אולי יהיה לומר שזה מעין הדבר הזה. כלומר, זה מעין יסודות שמרכיבים את הנפש. ואם הנפש מורכבת ממידות בצורה מסוימת, כלומר, נניח יש בה ריבוי גאווה, יש בה ריבוי כעס וכולו, אז מבנה הנפש יהיה, הנפש, ההתנהלות הנפשית, התנועות הנפשיות, תהיה בסגנון מסוים. אם היסודות, כלומר, שמרכיבים את הנפש, הם תהיינה ענווה וכולו, אז התנועה הנפשית תהיה בסגנון אחר. כמובן, יש אין סוף אפשרויות של צירופים ומינונים וכולו. איפה אמרנו רוממות? אמרנו יראה. יראה זה הרגשה. מידה זה לא הרגשה. אדם שיש בו גאווה, גם לפני שהוא מרגיש שום דבר, יש בו גאווה. זאת אומרת, הנפש שלו, בעומק הנפש שלו, יש איזשהו מין, הייתי קורא לזה, סדר מסוים של כוחות נפשיים, שהסדר הזה הוא בעצם גאווה.
זה אותו דבר מבחינת הזמן,
כאילו. מבחינת הזמן, זה משהו אחר לחלוטין. אדם שמפחד זה לא מידה. אדם פחדן זה מידה. פחד זה מין מצב נפשי מסוים. יראה זה לא פחד. כן, אבל בטח יראת הרוממות זה לא פחד. יראת הרוממות יכולה להיות פחד. כן, הלא אם ינוע הדבר היינו אמיתי, היינו מוצאים אותו על המיטו, מטבעים לעצינו, מטבעים אותו לאחרים, מטבעים להם גם כן. גם הרב בתחילת מוסר אביך, שם הכותב, שכשאדם מגיע לבירורים, כן, במושגים של יראה, צריך להשפיע גם על אחרים. כן, זה שום מין שדה כזה שצריך שיהיו הרבה אנשים שמעבדים אותו. כי בסופו של דבר, ככל שתהיינה יותר הבהרות ויותר בירורים וכו', בני אדם יוכלו יותר ויותר להתפתח. אנחנו נדלג. נגיע כמעט לסוף הפרק. אז זה סוף ההקדמה הזאת, הנה כל אלה כללים צריכים פירוש גדול. ומצאתי לחכמנו זכרונם לברכה שכללו החלקים האלה בסדר חילוק אחר. יותר פרטי ומסודר, לפי הדרגה מצטרכת בהם לקנות אותם מהלכון. והוא משמור בברייתא, הוא בא במקומות שונים בשס, כאן רפי יחס בן יאיר, תורם ויעל ידי זיור, זיור מיל זיור, זיור מיל דקיון, כאילו מיל פרישות, פרישות ויעל ידי תוארה, תורם ויעל ידי חסים, זיור מיל אגבה, נגן ידי ירד חטא, ירד חטא וכולו, עד רוח ויעל ידי חטא אמיתי. גם בגמרא יש כמה וכמה נוסחאות של המהלך הזה, אבל תסתכלו איך הרמח"ל לומד דברי חז"ל. אנחנו היום קוראים את האוויר הזה, תורה, זה זהיר, זה זריז. כן. וזה איזשהו דבר חינוכי שאנחנו צריכים לדעת אותו. כל דברי חז"ל, כולם שקולים בשקל הקודש. אין מליצות אצל חז"ל. לא מתכוון להגיד שאין דברים. זה הכל דברים שהם חוכמה עמוקה. גם הרמח"ל, אנחנו נראה את זה הרבה הרבה בספר הזה. הרבה מהספר הזה, מה שמפתיע בו, שבעצם הרמח"ל לוקח חומרי גלם מאוד מאוד מוכרים. והחידוש הוא שהוא מצליח בעצם לקחת את המשפטים שהיו נראים לנו כל איזה מלדאגתא כאלו, כל מיני רעיונות כאלו נחמדים, ולהביא אותם לכלל סידור באופן שיש פה איזשהו מין שיטה שלמה של הדרכה של התפתחות. אנחנו רוצים להדגיש, זה לא יותר את התוכן אלא את הגישה, איך ניגשים לדברי חז"ל. אפשר לראות גם דבר דומה לדבר הזה אצל הרמב״ם. כן, אנחנו תמיד מבינים את הדוגמה הזאת, אנחנו לומדים פרקי אבות, בסדר, נחמד, סבר פנים יפות, לפעמים זה תחייך, איתן שניים תבות, לאט לאט, תושפע מהאווירה ונחמד, זה צורך הקרח. איך הרמב״ם לומד פרקי אבות? עושה קודם כל 8 פרקים, נכון? לפני פרקי אבות. מה זה 8 פרקים? זה בירורים עמוקים במבנה הנפש, באיפה בדיוק נמצאות המצוות, ומה התפקיד של השכל, ולהבין טוב מה זה המדרגה העליונה של החיים, שזה הנבואה. נכון? זה מה שהרמב״ם עושה לפני שהוא לומד פרקי אבות. זאת אומרת, בעצם הוא ראה בדברי חז"ל הללו, רק שתבינו, ההקדמה של הרמב״ם בפרקי אבות זה בדיוק כמו הקדמה שלו סדר זרעים, כמו הקדמה שלו סדר תארות, נכון? בשורת ההקדמה של הרמב״ם סדר תארות, שם הרמב״ם מפרט בצורה רחבה את כל הכללים היסודיים של הלכות טומאה וטהרה. זאת אומרת, הוא אומר לך, תשמע, אם אתה רוצה להבין את הדברים בצורה טובה, תלמד את הכללים, ואז אחר כך תעיין במשניות שהן בעצם פירוט של הכללים והיסודות הללו. בדיוק עם אותה צורת חשיבה, כן, בונה הרמב״ם גם את פרקי אבות. כשאתה רוצה ללמוד פרקי אבות, תלמד את ההקדמה הזאת. אבל מה הקשר? פרקי אבות דברים נחמדים, גם בגן לומדים אותם. מה אתה מכניס אותנו עכשיו לכל מיני דברים פילוסופיים, בנפש יש 5 כוחות או פחות, ודמיון ושכל, ועד שנבין את זה ונבין איפה הגענו לזה. כן, אבל זאת צריכה להיות הגישה. דברי חז"ל נאמרו מתוך הבנה עמוקה בטבע הנפש וטבע חיי האדם, ומתוך השקפת עולם ברורה. זה בדיוק כמו שאנחנו לומדים גמרא. אז כשאתה לומד ראשון, אתה לומד את הגמרא, יש הרבה דברים שאתה לא מבין. אתה מתחיל ללמוד ראשונים, הדברים מתחילים להתבהר. אתה לומד אחרונים, הדברים עוד יותר מתבהרים. בעצם זה דבר, הכל מיוסד ומושתת על אותה משנה מאוד מעומעמת שאתה למדת בהתחלה. כן, עד הפירוש המסוים שפירש אותו קצת החושן, שדרכו זכית להבין את עומק העניין, או דרך איזשהו אחרון אחר, או דרך שיעור ששמעת, לא משנה מה. ככה אנחנו רגילים בעצם ללמוד את העניינים הללו, להסתכל על הרמח"ל. כן, הרמח"ל זה אחרון הדברים שלא מושתתים על דברי חז"ל. כן, ואותה הברית של רבי יוחנן בן יאיר, רבי יוחנן בן יאיר אומר, הרמח"ל מתכוון לכל מה שאני הולך לכתוב לך בספר הזה. זה בעצם לימוד מעמיק בדברי רבי יוחנן בן יאיר. אם תתבונן בהם לעומק בדבריו, הרמח"ל אתה תגיע לכל מה שאני כותב לך בספר הזה.
למה בחר דווקא את הסידור הזה?
כי הוא חושב שזה הסידור הנכון. ברור שזה יותר מזה. יש דברים בחז"ל, לא, אין הרבה ממרות כאלו שמסדרות את כל המהלך מההתחלה עד הסוף. יש הרבה פעמים הדרכות פזורות בחז"ל. תראו, לדוגמה, ספר משלי. מה אנחנו קוראים אותו? הספר הזה נראה לנו איזה מין ספר מוסר כזה קצת משעמם, כי הוא חוזר כל הזמן לעצמו עם אותם משלים. יש איזו אישה זרה, ויש איזו נוכריה, והיא מפתה אותו. זה מבינים בסך הכל את הכיוון הכללי. אבל כל ספר משנה נכתב ברוח הקודש. אין שם מילה מיותרת, אות מיותרת אין שם. אלא מאי? הדברים כל כך רחוקים מאיתנו, כלומר במובן של היכולת שלנו להבין את העומק שלהם, אז זה נראה לנו הכל אותו דבר. אז בעצם ישאלו אותנו, מהו ספר המוסר הראשון בעולם, שנכתב בצורה שיטתית על ענייני מוסר, ספר משנה. גם קהלת, אבל קהלת שיש לו איזשהו מסר אחד בכל הספר. משלה הוא יותר שייך להדרכות מוסריות, פרטיות, לא שמין השקפת עולם כללית. כלומר, קהלת הוא יותר פילוסופי, משלה הוא יותר פרקטי מוסרי. ספר משלה הזה, זה דבר צריך הרבה עמקה, אנחנו רחוקים מאוד. אנחנו יכולים לראות פה ושם, בדברי חז"ל, בש"ס, פזורים, מדרשים והסברות לפסוקים כאלו אחרים, אבל זה לא ערוך בצורה שיטתית. דוגמה, הרמח"ל, הספר, המהר"ל, בספר שלו נתיבות עולם. זה בעצם ספר המוסר של המהר"ל. תראו שכל ספר מהספרים של נתיבות עולם, הוא מתחיל מפסוק בספר משלי. שמתוכו מתחיל המהר"ל אחר כך לפרוט, אחרי שהוא מביא את הפסוק בספר משלי, הוא מסביר אותו שקשור לעניין, כן, לנושא, נגיד, הוא מדבר על נתיב העבודה. אז הוא יביא ספר, פסוק בספר משלי, נתיב התורה, יביא פסוק בספר משלי. כל נתיב הוא מביא איזשהו פסוק בספר משלי, מתחיל לבאר אותו, ואחר כך מתחיל להביא דברי חז"ל. שבהם בעצם גם כן, הם גם כן סביב אותו נושא. הברייתא הזאת, מה שבמיוחד בה, זה שהיא מציעה, כן, דרך להתפתחות בצורה מדורגת, כן, בצורה שיטתית. אנחנו נראה שבעצם הפירוט של הדרך הזאת, רואה פה בסדר סדר שרים, הרבה מהפירוט של מה זה זהירות, מה זה זריזות, איך מגיעים לזה וכו', זה הדרכות כאלה, הדרכות של חז"ל. כשאתה היית רואה אותם כשלעצמם, כן, הרבה פעמים זה לא מתחבר לנו בעצם אל העניין הזה דווקא. כן, אז זה הייתה גאונותו של הרמח"ל, שהכיר את כל דברי חז"ל לרוחבם ולעומקם, והיה נהיר לו, בהירה לו דרך ההתפתחות. ואז כשהוא הולך בונה את הדברים, אז הוא מצטט פסוקים ממשלי, מצטט דברי חז"ל וכולו, עד שהדברים נעשים בנויים בצורה שיטתית. מה אנחנו רוצים להדגיש את זה בפתיחה של הספר הזה? לא רק כדי שנבין איך בנוי הספר הזה, וכדי שנבין את צורת העבודה. הרי אנחנו לא נלמד רק את ספר מסילת ישרים. כן, כשאנחנו מתפתחים, אנחנו נלמד גם ספרים נוספים. לא, זה ירד שלנו, כל אדם. לא כל הספרים בנויים ככה, בצורה הזאת. כשאתה לומד שערי תשובה לרבנו יון, לא הכל בנוי ככה. או כשאתה לומד דברי חז"ל באגטה, במקום כזה, במקום אחר בש"ס. אבל כשההדרגה היא ברורה לך, וצורת ההתבוננות על הדברים היא ברורה לך, וכשברור לך, כשאתה לומד, כשאתה רואה דברי חז"ל, אתה צריך להתחזור במלוא הרצינות וללמוד אותם לעומקם, ולא לחשוב שהכוונה היא שרק תתרגש מהדברים ותושפע מרוח הדברים, אלא שאתה צריך להבין אותם בשכל. אז אחרי הדבר הזה אתה תוכל לשלם. לפעמים אתה תוכל לקחת ברורים שמתבררים במהר"ל ולשלב אותם בהתפתחות של הזהירות שלך. לא משנה שמהר"ל כתב אותם לא בהקשר של הזהירות, כמו שהרמח"ל עשה. אבל זה אחרי שאתה מבין את מהות העניין וירדת לעומק דברי חז"ל, אז אתה יכול לדעת איך לשייך מה. יש דברים שאתה תדע להגיד, זה לא קשור למדרגה שכרגע אני הולך לבנות אותה, זה דברים שמעל. ושוב, זה רק יהיה מתוך באמת הבנה של התמונה הכוללת, ומתוך הבנה של כל מדרגה מה כלול בה, ומתוך לימוד של דברי חז"ל, מתוך התבוננות. לא מתוך איזשהו מין העברה באלמה כזאת. אז כל דבר יכול לשמש אותך. אתה יכול אפילו לקרוא איזושהי דעה של איזשהו פסיכולוג גוי. להשתמש בה לבנות אצלך איזשהו דבר שקשור לפרישות. למה? כי אם ברור לך העניין, אתה קלטת, אתה חש טוב מה הולכים לבנות פה, אתה מכיר טוב את תוכן הדברים שנאמרו על ידי פלוני אלמוני, לא משנה, כמו שאמרתי, אפילו זה יהיה פסיכולוג גוי, פילוסוף גוי, ותוכל לשלב את הדברים במהלך ההתפתחות שלך. כך הוא נכון בכל דברים. על פי הברייתא הזאת הסכמתי לחבר חיבורי זה, ללמד לעצמי ולהזכיר לאחרים אצל עיני העבודה שלמה למדרגותיהם. אני חושב שכשהוא אומר ללמד לעצמי, אולי שיש פה גם מן הענווה, אבל יש פה איזשהו משהו אמיתי. בסופו של דבר העבודה מתוך המסילת שערים הזאת היא בעצם בלתי פוסקת. נכון שאחרי שאדם בנה לעצמו מדרגה מסוימת, הוא כבר מפסיק להתמקד בבניין המדרגה הזו, אבל הוא לעולם לא עוזב אותה. אני נדגיש את זה הרבה פעמים בספר הזה. כלומר, צריך להבין, אדם שהוא זריז הוא גם זהיר, אדם שהוא נקי הוא גם זריז וגם זהיר, אדם שהוא חסיד הוא גם טהור וגם פרוש, וגם נקי וגם זריז וגם זהיר. ולכן הצורך בסופו של דבר לחיות מתוך כל שלב שפה, שאותה אנחנו בונים, הוא צורך שקיים תמיד. לכן אני חושב שכשהוא כותב ללמד לעצמי, זה בעצם הכוונה. אבאר בכל אחד מהם ענייניו, חלקיו או פרטיו, הדרך לקנות אותו ומה הם מפסידיו. כמו שאמרנו, זה הכל, אתם תראו, זה מבנה שיטתי שהוא מברר את מהות העניין, כן, אחר כך איך מגיעים לדבר הזה, אחר כך את הדברים שיכולים להפריע. כי יקרא בו אני וכל מי שימצא בו נחת, למען נלמד ליראת השם אלוקינו ולא תשכח ממנו חובתנו לפניו. ואשר חומריות הטבע משתדל להסיר מליבנו, הקריאה וההסתכלות יעלה על זיכרוננו ויראינו למצווה עלינו. כיוון שאנחנו לא, אין לנו זמן להתחיל את הפרק הראשון, אנחנו אולי נתעכב על איזשהו דבר שהוא יחזור במהלך הספר הזה המון פעמים, והוא בעצם קיים המון המון פעמים בדברי חז"ל. המשפט הזה שאומר פה, חומריות הטבע משתדל להסיר מליבנו. הרבה פעמים מדברים על זה שחומריות או חומרנות וכו' זה דבר גרוע. לא תמיד ברור לנו למה. למה חומרנות זה דבר כל כך גרוע? מה רע כל כך בדבר הזה? אנחנו מדברים, כמובן, שאדם לא עושה עבירה מתוך החומרנות. אנחנו מדברים על אכילת חזירים וכדומה. כן, נציב את השאלה בצורה אחרת. מה רע בזה שאדם יאכל יותר מאשר מה שהוא צריך? יפריז באכילה, יפריז בשינה. מה זה עושה לנפש שלנו? ולמה? עכשיו, אנחנו לא רוצים לדבר על המובן של כשאתה מפריז באכילה, מפריז בשינה, אז אתה מקלקל את הגוף וכו'. לא על הקלקול הגופני. נניח שהגוף שלנו לא יתקלקל. מה זה עושה לנפש? כמו שהוא כותב פה, חומריות הטבע משתדל להסיר מליבנו. זו התכונה החומרית שהיא גורמת. למה היא כל כך שלילית? כדי להבין, וזה איזושהי נקודה יסודית ובסיסית, כל ההתפתחות, כדי להבין מה רע בחומרנות, אנחנו צריכים להבין טוב את מבני המציאות ומתוך זה את מבני האדם. אנחנו בגדול רגילים לחלק את העולם, את המציאות, לשני חלקים עיקריים שלה. חלק אחד אנחנו קוראים לו דבר חומרי, חלק שני אנחנו קוראים לו דבר רוחני. מה ההבדל בין דבר חומרי לדבר רוחני? כשאנחנו אומרים חומרי, אנחנו מתכוונים לשולחן, כיסא, ארון וכו'. זה חומרי. מה זה רוחני? הרגשה, הנפש שלי, לאח, קדוש ברוך הוא, שמע, מחשבה, כמו שאתה אומר, רוחני. מה משותף לכל הדברים האלה? אנחנו לא נגדיר את המהות, אנחנו יותר ניתן איזושהי אינדיקציה לאבחון. בדרך כלל, האבחון הבולט בין דברים חומריים לדברים שהם אינם חומריים, זה אפשרות החיבור שלנו עליהם דרך החושים. רק סימן, זה לא המהות. כלומר, דבר שאני יכול לראות אותו, למשש אותו, לשמוע אותו, להריח אותו, עום אותו, אנחנו נכנה אותו כדבר חומרי. דבר שהוא לא כזה, לא ראיתי אותו בעיניים, לא שמעתי אותו, לא מיששתי אותו וכו', הוא דבר רוחני. זה סימן להבדל בינינו. אבל מבחינת המהות אנחנו רגילים להסביר או לחשוב על כך שדברים רוחניים הם בעלי ערך עצמי יותר מאשר דברים חומריים. למה? למה הדבר הרוחני הוא בעל ערך עצמי יותר מאשר הדבר החומרי? אנחנו עד עכשיו רק הסברנו מה זה חומרי, מה זה רוחני, איך מבחינים ביניהם, מה סימן, איך אני אזהה אם זה חומרי או רוחני. אבל למה אנחנו רגילים לחשוב על זה? אומרים את זה אלפי פעמים דבר חזל, שדבר כן, חומרי, דבר נמוך, דבר רוחני, דבר גבוה. אבל זה דבר יותר עליון מאשר דבר חומרי. אחד הדברים שמבחינת התפיסה שלנו הדבר נתפס כדבר שלם, זה האי-גבוליות שלו. כלומר, העובדה שהעצם המסוים שהרב מדבר הוא לא מתגבל ומצטמצם בתוך גבולות מסוימים, אלא הוא מצוי במרחב חופשי של קיום, לא גבולי, לא מצומצם. כן, מבחינת, באינטואיציה זה נתפס אצלנו, כן, אני קורא את זה באינטואיציה כי אני לא חושב שזה שיוכר בשכל שזה יותר עליון, שבאינטואיציה כזאת שאצלנו שגורמת לנו לחוש שיש פה איזשהו דבר יותר, כן, יותר יותר שלם. פה אנחנו כבר כן נוגעים באיזושהי נקודת מהות שקשורה להבדל בין שני התחומים, בין החומרי לרוחני, שהחומרי מבחינת מהותו הוא מוגבל, הוא מסוים, הוא מוגדר, מסומן, הוא לא שייך למרחב גדול של מציאות. צמצום של מציאות הוא בעצם קוטן, הוא איזשהו דבר שהוא מאוד עוד לא כולל ולא מקיף. זה כך פחות או יותר איזושהי נקודה שנוגעת קצת בהבדל במהות בין חומרי לבין רוחני. עד פה זה בעצם קשור למבנה ההוויה בכל כללי. אנחנו בעזרת השם פעם הוויה ופעם הבאה זה לא מישהו צריך להזכיר לנו, אנחנו נדבר על המשמעות של החומרי והרוחני באדם. כן, באנו כבני אדם. זו נקודה, אני חושב, מאוד מאוד יסודית. אני מוכן לזכיר אותה פה, אבל אנחנו רוצים לחשב עליה לפני שאנחנו נכנסים פה לתוכה, כי אנחנו נראה את המילים האלו של החומרנות והחומריות והחושך החומרי וכל, חוזרים עליהם עשרות פעמים פה בספר הזה. וכשלא מבינים מה הנקודה הבעייתית בעניינים החומריים, אז קשה לנו להבין את הדברים בצורה מספיק עמוקה.